בוקר טוב לעורך דין משה אוסדיצ'ר.
בוקר אור.
טוב, החרמת טלפונים למנהלי קמפיין הליכוד זה צעד רחוק מדי?
תראה, זה לא צעד רחוק מדי, זה לא באיזה תקדים. מצד שני, צריך מאוד להיזהר, אנחנו נהפכים למדינה שבעצם אין כבר פרטיות לאף אחד. אני רק אסביר, חוק המחשבים קובע שמותר למדינה, לתוך העניין לתביעה, להגיש, להחרים מחשבים, להחרים פלאפונים, וזה לגיטימי. איי מיי, הבעיה היא שבמחשב או בטלפון יש חומרים שלא קשורים בכלל לחקירה. וכאן מתחילה הבעיה. כלומר, חוקר לא יושב לך על פלאפון ומתחיל לבדוק לך את ה-SMS'ים, את הוואטסאפים או את המיילים, ואתה לא יודע לאיפה זה מגיע. בוא נגיד שאני יכול להבין את המשטרה, אני יכול להבין את הרגישות, אני מקווה מאוד שהם עשו את זה לפי צו של בית משפט, מאוד ספציפי, אני מתאר לעצמי שהפלאפונים יהיו במערכת בית המשפט, זאת אומרת, זה יהיה בכספת עד לאחרת בית המשפט, אבל בהחלט זה עוד תקדים מסוכן במדינת ישראל, בו בן אדם לא יכול לדבר בפלאפון, כי מחר זה יכול לשמש...
בוא ננסה רגע להבין, איך הליך כזה מתרחש פורמלית? אמרת צו בית משפט, מה קורה בדבר? איך דבר כזה מתרחש?
מה שקורה בדרך כלל, מגיע תובע במעמד צד אחד לשופט תורן בדרך כלל, מסביר את העבירות שלכאורה התקיימו, מסביר את הצורך החקירתי במכשיר הטלפון, ואם שופט משתכנע שבאמת זה מידתי וזהיר, הוא נותן אישור. איי מיי, בדרך כלל לאור העובדה שמדובר במעמד צד אחד, הרי העורך דין של בעל הטלפון לא נמצא באולם. כלומר, החוקר יכול לספר מה שהוא רוצה, חוקר תורן, יש לו עוד לפחות 50-60 תיקים באותו רגע נתון, ובדרך כלל זה חותמת גומי. זאת אומרת, אף אחד לא בודק לעומק את החומרה של העניין, אף אחד לא בודק בעומק...
אף אחד לא בודק לעומק את עניין החדירה לפרטיות כאן.
נכון, חד משמעית לא.
וזה חמור.
זה חמור מאוד, ואני אגיד לך את הנקודה היותר חמורה מבחינתי. הרי לא מדובר בבן אדם רגיל, הרי אותם אנשים שלקחו להם את הטלפונים, ברור לי שיש שם חומר רגיש, בוא נניח שיש להם חומר שבו הם התכתבו עם ראש הממשלה, או שר הביטחון, או סודות כאלה ואחרים, ואני מתאר לעצמי שיש כאלה מתוקף תפקידם. האם יעלה על הדעת שחוקר מתוך סקרנות ומתוך רצון להרחיב את היריעה, מתחיל לבדוק אס-אמסים אחרים? זה אומר שכרגע מישהו חצה כאן לדעתי איזשהו קו אדום. אני גם לא רואה, אני אגיד...
למה שלא? אם הוא יראה שם בסיס לזה משהו אחר, בוא נגיד שלא אצלם, אנחנו רוצים לדבר עליהם, מדברים על מישהו אחר. החרימו לו פלאפון בגלל פרשה, ואני לא יודע, זה נשמע לי כמו משהו איזוטרי. נכון, זו הטרדת עת, אבל זו הטרדה במונח מאוד רחב, או שתקן אותי אם אני טועה. שמו רמקולים מתחת לבית, ומה קורה אצל מנדלבליט במשך שנים שלא נותנים לבן אדם הזה לנשום ברחוב בלי קריאות תאשים את נתניהו, whatever, משהו בסגנון. זה ניסיון.
אני אענה לך בשניים. דבר ראשון, ועלית על נקודה מאוד חשובה, מאוד חשוב מה העבירה שמדובר. הרי זה לא מדובר בתיק רצח. בוא נניח, היה תיק רצח של ילדה, ופתאום מישהו, פרט מוכמן, מישהו מודיע שבפלאפון כזה או אחר יש את הראיה, את האקדח המעשן, שבו אפשר להוכיח את הרצח. אתה מסכים איתי שחומרת העבירה היא גם נותנת לנו את הגושפנקה להעמיק בחקירה. על מה מדובר פה? שמישהו העמיד רמקול, העמיד רמקול לא במחשכים, לא אם הוא עליו באיזשהו סמטה חשוכה, לא העמידו לו סכין על הגרון, אלא מישהו, ולדעתי זה חסר טעם, זה לא קשור, אבל בין חסר טעם לבין פלילי המרחק הוא עצום, ומישהו העלה את הטענות בחוצות העיר. זה עבירה שעליה אתה לוקח פלאפון, זה לא מידתי. כלומר, מבחינתי, העבירה היא לא מידתית. העבירה במקרה הכי גרוע זה אולי השגת גבול. יכול להיות אלף ואחת דברים. הרי בעיתונים, בוא נלך ככה, העיתונים הרי, ישראל היום, הרי יש ביקורת חוזרת ושונה כל הזמן לגבי ידי המדינה. איזה לחץ הפעילו עליהם. יש הדלפות מתוך החקירה. למה את זה לא בודקים? מה יש לכם לבדוק את הפלאפון? שבוא נניח בפלאפון יהיה כתוב שיועץ אחד אומר ליועץ השני, בוא נביא רמקולים. נו, אז מה? אז מה? זה לא שמישהו הגיע את המדינה ואמר, מישהו איים עליי ברצח, איים על ילדיי, איים עליי ברמה כזאת. מישהו הביע את דעתו עם רמקולים וטוען שעד המדינה הוא עד שנפחת. ואני רוצה לומר, הנה, אני אומר את זה בשידור, אני מקווה שלא יקראו לי לחקירה, ואם כן, זה גם לא נורא.
שמור על הפלאפון.
אני אומר לך כבר, וכולם שומעים אותי, זה סחיטה. עד מדינה, השיטה של עד מדינה, זה סחיטה. זה לקחת בן אדם, להגיד לו, נהרוס לך את החיים אם לא תעיד על מישהו אחר. זו, לא אני אומר, מומחי המשפט העולמיים ובישראל מבינים את גודל הפרובלמטיות של עד מדינה. אז מישהו העמיד רמקול ברחוב. על זה לקחת פלאפון? דעתי זה מתחיל להיות כאן מדרון מאוד חלקלט, שמחר על כל תיק תעבורה לצורך העניין, אני אקחו לך את הטלפון כדי לבדוק מה עשית עם הטלפון באותו רגע. זה יהיה מצב שאנשים יפסיקו לדבר בטלפונים, יכול להיות שזה דבר מבוח ברמה הבסיסית, כן? אבל ברמה הדמוקרטית אנחנו בבעיה קשה.
טוב, אפשר ללכת למחוזות הקונספירציה איתך?
בבקשה.
יכול להיות...
אני
חצית קונספירציה. יכול להיות שיושבים בפרקליטות ואומרים, תראו, היה פה שימוע, אנחנו לא נוכל לגמרי להתמודד עם כל הטענות האלה בבית המשפט, ודאי לא בתיק כמו תיק 2000 ואולי אפילו תיק 4000, ואנחנו צריכים למצוא פרשה חדשה, אז יש לנו טריגר, בוא נתחיל לחטט בפלאפונים, נמצא פרשות חדשות, ויאללה, מההתחלה.
אז למה קונספירציה? אני הולך ואומר שזה בדיוק מה שקרה. יושבים בפרקליטות כרגע, מישהו עם זום מאוד גבוה על ביבי נתניהו ועל כל החבר'ה מסביב, מחליטים קצת להפעיל לחץ גם לפה וגם לשם. אני, הרי בתיק רגיל אני לא מכיר שלוקחים לי יועצים של, שמה, של ראש ממשלה, אנו, אנחנו נמצאים כבר באיראן. לא לוקחים כאן טלפון לאיזה אזרח זוטר, איזה תיק רץ. מישהו ישמיע עם רמקול, שאנשים פשוט יבינו, יכול להיות שאנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים. מישהו ישמיע ברמקול ליד הבית של עד המדינה, הקלטה לדעתי קומית שאומרת, מה לקחו לך, מה, למה אתה, על מה אימו עליך וכו'. על זה אתם הולכים ומגיעים לכזה צד, אין לי ספק שמישהו, וזה ברור לי, עם התייעצות עם הפרקליטות, מישהו נתן שם אור ירוק, שבמקרים אחרים לא היו נותנים.
וזה מצטרף כמובן לכל היפה ויפה שמורגש. זה כאילו הפרקליטות מתעקשת להגיד לנו, חבר'ה, אנחנו עושים פה יפה ויפה, לא חקרנו את איתן כבל כמו שצריך ולא ישמנו אותו, ולא התחילו להיות החשוד בדיק 2000, למרות ששם הוא נשמע הרבה יותר חשוד, וחברי כנסת נוספים, ואנחנו ממשיכים עם האג'נדה היפה שלנו של יפה ויפה, ואני אומר לך ברכנות, זה לא שזה, זה דעתי האישית, אני באמת עד לפני שבוע, שבועיים, מודה שפחות האמנתי בתיאוריית היפה ויפה, אמרתי, תשמע, בסוף יכול להיות תירוצים לכאן ולכאן, אבל בשבוע האחרון, גם עם הסיפור של תיק 2000, וגם הבוקר הזה, שזה הזוי בקנה מידה, קשה שלא להאמין בתיאוריית היפה ויפה, יש כאן רדיפה כלפי הימין ברמה הכי גבוהה שיש, ואתה יודע, גם לא מנסה להתחבא תחת מטריות כאלה ואחרות, פשוט בפרצוף, מה שנקרא.
תראה, אתה כרגע מדבר על תיק מאוד פופולרי. אבל אתה טועה, ואני, כמשפטן אני אומר לך, יש תיק של בן דוד, יש תיק של פרקליטת מחוז, ששם הראיות לא צועקות, מדובר בשחיתות, בקנה מידה של מיליארדים, והפרקליטות מנסה לבאר את התיק. כרגע זה נמצא בבגץ, וכרגע הפרקליטות רוצה, הודיעה שהיא הולכת לבאר את התיק. אתה הולך מאוד רחוק לביבי נתניהו. אני אומר לך שבמדינת ישראל לא רק שיש איפה ואיפה, זה מדיניות של איפה ואיפה. אחד מכסה על השני, האזרח הקטן נשאר חשוף, והחבר'ה בברנז'ה, אחד מגן על השני. אני אומר לך חד משמעית, זה ממש, ביבי נתניהו זה כבר תופעת לוואי. ופה, אני אומר לך את האמת, אני מאשים את ביבי נתניהו.
למה?
כי ביבי נתניהו וכל חברי הכנסת, כאשר לא מדובר בהם, אף אחד לא מחוקק חוקים, אף אחד לא בודק את הכוח של הפרקליטות, אף אחד לא נתן להילה גרסטל את הגב כדי באמת ליצור ביקורת אמיתית על הפרקליטות, אבל פתאום שזה מגיע לביבי נתניהו, לתיקים האישיים שלו, פתאום הוא נזכר, וכאן אני כועס עליו, איפה היית כל השנים האלה? איפה כל השנים האלה שאנשים זועקים, שדופקים אותם, ולאף אחד לא יזיב?
גם בימי ריבלין, כשריבלין... ב-2003, לא, מתי זה היה?
תראה, אני אגיד לך יותר מזה. היועץ המשפטי לממשלה, של היום, של היום, הרי הוא טען שהיועץ המשפטי הקודם תופר לו תיק. זה לא סיפור, תבדוק את מה אני אומר לך. בזמנו ישימו את מנדלבליט והאשמות כאלה ואחרות, ואחת הטענות שלו הייתה שתופרים לו תיק. עכשיו הוא נהפך ליועץ משפטי לממשלה, הוא נמצא בברנז'ה, וזה בסדר גמור, וכולם יושבים ושותים תה ואוכלים בורקסים בישיבות שבועיות, ופתאום הכל בסדר. מנדבלי צריך לזכור שהוא היה פעם בדיוק באותו פוזיציה, הוא לא ישן באותו לילה ובאותם לילות, אותם לילות הוא לא ידע מה יהיה בסופו. אני מזכיר לך את ויינרוט, שהיה תיק שוחד על ויינרוט ויצא זכאי. שמע, יש כאן בעייתיות, ומישהו צריך לתת על זה את הדעת. הבעיה היא שכל חבר כנסת היום, בין הדתיים ובין החילונים, שמאל וימין, ברגע שהתיקים לא מדברים עליו, הוא מנסה להתחנחן לפרקליטות. וברגע שהתיק מגיע אליו,
הוא מתחיל איתו. אולי מפחד, אבל זה מפחד כנראה.
נכון, חד משמעית מפחד. חד משמעית מפחד, ולכן אני אומר, צריך לבוא כאן האיש האמיתי והנכון, ולעשות בדק בית לפני התיקים. לפני תיקים, לא לדבר על תיק ספציפי, שאז אומרים שמתח, הוא
פרסונלי.
בדיוק, זה לא פרסונלי, צריך את המערכת הזאת לנקות.
עורך דין משה אוסדיצ'ר, תודה על השיחה הלא מאוד מעודדת הזאת.
כן, יום נפלא.
יום טוב.